הפרק הוקלט באולפני רדיו 5 Live, הרדיו הדיגיטלי מבית מימון ישיר. 5live.co.il
פודקאסט רצח, סדרת פודקאסטים על רוצחים סדרתיים עם מאיה גזית ושי מגל.
שי מגל?
מאיה גזית?
היי, מה נשמע?
מעולה, מה שלומך?
בסדר, הרבה זמן לא התראינו. כאילו, התראינו היום בבוקר בעבודה, אבל הרבה זמן לא היינו בפורמט הזה.
לא, אבל התראינו בעבודה כל יום, כאילו.
נכון.
אחרי את זה. כן, אז נעלמתי קצת, סליחה, נתחיל שנייה מהסוף. הייתי קצת עמוס בכל מיני מערכות כאלה ואחרות. זהו, חזרתי, ימינם כזה.
כן.
I'm back.
אז אנחנו מאוד שמחים, אני בטוחה שגם המאזינים שלנו שמחים.
וזו הזדמנות נהדרת להגיד רגע לפני שאת מתחילה, תודה למורן.
נכון.
היה פרק מעולה, היא הייתה מלכה. האזנתי, בהתחלה זה מוזר, זה כאילו לראות מישהו אחר עם בת הזוג שלך. לא, סתם, לא, הלכתי רחוק מדי. אבל אני חושב שהיא הייתה מעולה. וזה משהו אחר, כאילו...
כן, זה וייבים אחרים, זה וייבים של שתי חברות,
זהו,
נשים.
זהו, של שתי נשים.
הוא היה קצת
נשים,
פרק יותר נשי, נכון?
נכון.
קצת יותר צחקקנו, ווייב אחר,
לא,
אבל
לא
זה בסדר. צחקק,
כן, אבל זה קטע, כי יש אנרגיה שהיא גברית, ויש
נכון.
אנרגיה שהיא נשית, והייתה אנרגיה נשית כפולה.
כן, נכון. אז כן, אז תודה למורן.
מורן הייתה מלכה.
וזהו, והיום נתחיל כבר את הפרק. אני רק אספר לך.
רגע, אני יכול לחזור בי מהדוגמה של מישהו אחר עם בת הזוג שלך, כי אני פתאום קולט שזו דוגמה מפגרת, כאילו. לא משנה, כבר הקלטנו.
לא, אפשר.
לא, אני צריכה
לסתם, סתם. זורמים. אבל זה, אתה יודע, אני מניחה שזה היה מוזר, כאילו, לראות פתאום בזווית אחרת, לשמוע אותי מספרת סיפור, וכשאתה לא בפנים, אלא מהצד, מניחה שזה היה...
שכרגע תיארת הסיטואציה.
טוב, אז רגע, אז אפרופו, היום אני מדברת...
אז אני אגיד לך, התחלתי את האימון. אני קצת מתאמן. ואז התחלתי, כשאמרתי, וואי, זה נורא מוזר. לקחתי פאוזה רגשית, ואז חזרתי אחרי 5 דקות, ואז האזנתי כל הריצה.
נהנית אבל?
בטח מאוד, ברור. הייתן מעולות.
אז אני שמחה ותודה. אז היום אנחנו נדבר על... בכלל תכננתי קודם כל לספר לך על רוצח אחר, שנשמור אותו לפרק הבא. סיפור מצוין. וכשאספתי חומר על הרוצח האחר, פתאום נתקלתי בתמונה של הרוצח שנדבר עליו היום, קוראים לו שון גרייט.
אוקיי. שון הגדול כאילו?
שי, כן.
אוקיי.
שי, הוא חתיך.
תראי לי.
הוא ממש ממש חתיך, ובגלל זה החלטתי לעשות עליו פרק. אני יודעת שזה נשמע... אני יודעת שזה נשמע זה.
רגע, עכשיו אם אני לא חושב שהוא חתיך, אז אין פרק?
לא.
טוב, שנייה, תני לי לאבד.
הוא חתיך, הוא חתיך.
אני מאבד, נו. אני לא נותן חוות דעת על גברים. למרות שאולי כן. כן, הוא חתיך.
הוא חתיך, הוא חתיך.
הוא חתיך, יש לו מבט אבוד, כמו שאת אוהבת, נכון? את אוהבת מבט אבוד.
ברור.
ברור.
גיא לא מקשיב לפודקאסט.
למי שלא יודע, גיא זה בן זוגה של מאיה, לשעבר.
לא.
יש לגיא מבט אבוד?
לא.
לא, 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 נכון?
כן.
ולגרוש שלך? משאירים, משאירים, את לא מוחקת. משאירים.
טוב, גם בטח לא מאזין לזה, זה בסדר. סבבה.
בואי לעבור הקולקטיב שלך?
לא, 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 לא.
מה?
לא, שי.
40 דקות פרק?
שי, לא.
סליחה.
אוקיי. אז...
רגע,
אז רגע, הוא חתיך, ואנחנו נדבר על המראה שלו במהלך הפרק, כי יש לו תפקיד בסיפור פה. אבל היה כאן איזשהו קאץ'.
הוא חתיך עצוב.
אני אראה לך עוד תמונות.
אולי בגלל שהוא במעצר כרגע.
יכול להיות. כן. אבל כאילו קצת עשיתי גול עצמי, כי כאילו מצד אחד אמרתי, זה חתיך, בוא נעשה עליו פרק. מצד שני, כמעט ולא מצאתי עליו מידע. זאת אומרת, היה לי קשה, אני חושבת מכל הפרקים שהיו לנו עד עכשיו, היה לי הכי קשה למצוא מידע. עכשיו, מצאתי מידע, והיו גם הרבה מקרים שהמידעים היו סותרים, אז עבדתי מאוד קשה בשביל לנסות, לפחות לנסות לנחש מה היה האמת. במקרים שבהם אני המידע היה סותר, אני מבטיחה ככה לעצור שנייה ולהגיד, פה במקורות אחרים אמרו ככה וככה.
אוקיי.
בסדר? אז נתחיל, אנחנו מדברים על שון גרייט, להלן.
באמת חתיך?
כן.
לדעתי 80% מהמאזינים שלנו זה מאזינות? אופר, יורגל להגיד?
לא, זה התפלגות רגילה.
לא, התפלגות...
במגדרים.
כשאת מסתכלת על פייסבוק, את מסתכלת על ספוטיפיי?
לא, אני מסתכלת על באנקורה, אתר בשרת שלנו, שאנחנו מחזיקים את הפודקאסטים.
כן, אבל את לא יודעת לבוא ולהגיד את זה בהתפלגות בספוטיפיי. לדעתי בהתפלגות בספוטיפיי יש לך עדיפות נשית.
לא בדקתי.
לפחות לפי הטוקבקים?
לא, נשים הרבה יותר פעילות בקבוצת פייסבוק שלנו, אבל מבחינת המאזינים זה פחות או יותר כאילו שווה בין הגברים לנשים.
תראי, רוב הפידבקים שאת מקבלת הם מנשים, כי מן הסתם רוב האנשים שאת מכירה הם נשים, כאילו רוב החברות שלכם נשים, אובייסלי.
תגיד, נראה לך שיש לי 6,000 חברים? כאילו, רוב האנשים שמגיבים בקבוצת הפייסבוק הם בכלל אנשים שאני מכירה.
אני יכול להגיד שרוב האנשים שמקבלים מהם פידבק הם נשים.
יכול להיות.
אוקיי.
יכול להיות. טוב, אחר כך כמובן אני מתה להסתכל על הנתונים, מסתכל על זה אחר כך.
קיצור,
טוב,
אז נתחיל. כולם עכשיו הסתכלו על תמונה של שון הגדול, ו...
כן, בסדר. אני גם יעלה תמונות. אז נתחיל.
יאללה, שוט.
יאללה. אז הסיפור שלנו בעצם מתחיל בהיעלמות המסתורית של אישה צעירה בת 29, שקוראים לה אליזבת גריפית, והוא מתרחש באוהיו, במקום שנקרא אשלנד.
שנה?
2016.
תראי.
כן, יחסית טרי. אבל על אף שזה יחסית טרי, אין לנו הרבה מידע על ההיעלמות של אליזבת גריפית. זאת אומרת, אני לא יודעת כל כך מידע על מי זאת הייתה אליזבת, אין לנו כל כך מידע על הסביבה שלה או למשפחה שלה. הדבר היחידי שאנחנו כן יודעים זה שהיא התמודדה עם מחלות נפש, וביום שבו היא נעלמה ודיווחו למשטרה שהיא כנראה נעלמה באותו יום, זה היה ב-16 באוגוסט 2016, ראו שהיא ערכה קניות בוולמארט. אוקיי? המשטרה הצליחה להגיע למצלמות ההבטחה של החנות, ראו אותה גם בחניון וראו אותה גם בחנות. לא יודעת מה היא קנתה, לא יודעת איך היא הגיעה לחנות, אני יודעת שאלה היו שאלות הבאות שלך, אין לי מושג.
יחת יפה.
כן, הדבר היחידי שאני כן יודעת זה שהמשטרה השתמשה באותם תמונות ממצלמות ההבטחה כדי לחפש אותה. זאת אומרת, הם עלו בדף הפייסבוק של, משטרת אשלנד את התמונות שלה מהחנות, והם פרסמה איזושהי ידיעה קטנה בעיתון המקומי שמחפשים את אליזבת, ובעצם ביקשו לידים של אנשים שכאילו יגידו אולי הם יודעים איפה היא, לאן היא נעלמה, אבל המשטרה לא מקבלת שום ליד. עכשיו, יכול להיות שגם ההנחה שלי, שגם כנראה היא לא הייתה עטופה במערכת של משפחה ככה שדחפה את המשטרה כדי לעשות חקירה, ולכן החקירה הזאת היא מאוד מהר, מאוד מהר מתקררת.
רגע, מי דיווח?
כנראה מישהו שמכיר אותה, לא מישהו מהמשפחה.
זאת אומרת, היה מישהו שדיווח אחרי יום, יומיים, שלושה?
נכון, אבל אף אחד לא הניע את זה.
אוקיי, והם
לא... בסדר, ולא קיבלו לידים.
והם לא הצליחו להקן... לידים. והם לא הצליחו להקן על בסיס מצלמות תנועה או זיהוי פנים באזור.
לא, הדבר היחידי שהם ידעו, הדבר האחרון שהם ידעו, זה אותו ביקור בוולמארט.
אוקיי.
שבועיים לאחר מכן, בשלושה בספטמבר 2016, משטרת אשלנד מקבלת שוב טלפון, דיווח על אישה שנעלמה, והפעם מדובר על אישה בשם סטייסי סטנלי. סטייסי הייתה אישה בת 43, והיו לה שני ילדים, ומי שמתקשר למשטרה הזאת אחות שלה. האחות מתקשרת למשטרה ומספרת לשוטרים שהיא ואחותה בקשר מאוד 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 קרוב. היא מספרת שבעבר הם היו גרות ביחד, ומאז שהם לא גרות ביחד, יש להם נועל, שי, נועל ברזל. כל בוקר הן מדברות בבוקר, הן מדברות בבוקר. השעה הייתה שעת צהריים, והיא אומרת לשוטרים, תקשיבו, היא לא התקשרה אליי בבוקר. זה נועל, אין מצב שהיא לא התקשרה, אני לא מצליחה להשיג אותה.
מצד שני, הם לא יוצאים אחרי 5 שעות.
נכון, אבל היא מספרת להם סיפור מעניין. היא אומרת להם, תקשיבו, פעם אחרונה ששמעתי ממנה, זה היה אתמול בערב. היא התקשרה אתמול בערב מתחנת דלק שהיא הייתה בה, והיא סיפרה לשוטרים שסטייסי התקשרה מתחנת הדלק, היה לה פנצ'ר בגלגל. אז היא התקשרה לאחותה כדי שאחותה תגיע יחד עם הבנים שלה, האחיינים שלה, כדי לעזור לה להחליף את הגלגל באוטו. עכשיו, תוך כדי השיחה עם אחותה, אחות של סטייסי שומעת ברקע קול של גבר זר, שפונה לסטייסי ושואל אותה אם היא צריכה עזרה, כי הוא מוכן בשמחה להחליף את הגלגל. אז סטייסי חוזרת לאחותה ואומרת, תקשיבי, יש כאן גבר מאוד נחמד, הוא אמר שהוא יעזור לי והוא יחליף לי גלגל. וזה הסיפור שהיא מספרת למשטרה.
קרה לי לפני שבוע.
באמת?
אני הייתי הגבר שעזר.
כן. זהו, לכן נפתעתי.
ואת יודעת מה הדבר הראשון שאמרתי לבחורה?
מה?
תתחכי. נו. אני חושב שנשים יכולות להחליף גלגל כמו גברים, אבל אם את רוצה אני אעזור לך ואני לא מוזר. ככה התחילה
שיחה. סחתן עליך. באמת. אני לא יודעת לך, אני אשאר בחורה.
אז היא נתנה לי להחליף, והיא אמרה לי, אתה לא נראה מוזר, זה בסדר. ואז כאילו, זה אחרי זה היה...
סחתן עליך. אז זה היה הסיפור. זאת אומרת, גבר גם, לא יודעת איך הוא פנה אליה, אבל הוא אמר לה שהוא יעזור לה להחליף את הגלגל. עכשיו, השוטרים שומעים את הסיפור. עכשיו, הם אומרים לה, תקשיבי, עוד לא עברו 24 שעות, כמו שאתה אמרת. בסך הכל, סטייסי היא אישה בוגרת, היא בת 43, אוקיי? בואי תחכי לפחות את ה-24 שעות. אם את רואה שב-24 שעות היא לא יוצרת קשר, תבואי בצורה מסודרת לתחנת המשטרה, ותגישי דיווח על היעדרות. עכשיו, אחות של סטייסי כבר הרגישה בבטן שמשהו לא בסדר. היא ממש לא התכוונה לחכות את ה-24 שעות האלה.
כשהיא חיגה לטלפון, הוא לא היה מענה?
כן, כן, הטלפון מת, כאילו.
והם לא הקנו אותו ב-24 שעות.
לא, הם לא עשו, הם עוד לא בכלל התניעו את החקירה, מכיוון שהם אמרו לה, תקשיבי, גברת, אל דברי איתנו, אחרי שיעברו 24 שעות, תפני אלינו. ואפילו לא שאלו אותה, כאילו, פרטים. והיא אומרת, טוב, אין מצב שאני מחכה את ה-24 שעות האלה, והיא מתחילה לעשות מעין חקירה, כאילו, אישית כזאת עצמאית שלה. בדבר הראשון שהיא עושה, היא נוסעת לאותה תחנת דלק שסטייסי התקשרה אליה ערב קודם. היא הולכת לתחנת דלק במטרה לראות אולי האוטו נמצא שם, אבל כשהיא מגיעה, היא לא רואה שם את המכונית של סטייסי, אז היא מחליטה להיכנס לחנות הנוחות, ופוגשת שם את העובדים, ושאלת אותם, תגידו, אולי ראיתם, אולי משהו יחריג, אולי ראיתם את סטייסי. ואחד העובדים אומר לה, תקשיבי, אתמול באמת בערב עבדתי משמרת ערב, ונכנסה לחנות מישהי שעונה ממש לתיאור שאת מתארת, והיא קנתה קפה, והיא סיפרה לי שיש לה פנצ'ר בגלגל, והיא כל כך שמחה שמישהו עצר לידה כדי להחליף את הגלגל, שהיא אמרה שהיא תקנה לו קפה מעין עוד תודה על זה, על העבודה שלו. האחות של סטייסי והעובדים בחנות מסתכלים במצלמות האבטחה של החנות, והם באמת כאילו הסרטון מאמת את מה שהעובד סיפר, ורואים את סטייסי קונה את הקפה וכולי.
רואים את הגבר?
לא רואים כלום, רואים רק את סטייסי בתוך החנות.
היא קנתה שתי עכשיו, קפה?
לא, היא קנתה רק קפה אחד. עכשיו,
כאילו יש עבורו? מצל...
כן, היא גם okay. אמרה, היא גם אמרה, אני קונה לו קפה כי הוא עובד קשה, okay. הוא מחליף לי את הגלגל, אני רוצה כאילו להגיד לו תודה. עכשיו, הם מסתכלים במצלמות ההבטחה שהיו מחוץ לחנות הנוחות, אבל כמובן, כמו כל הסיפורים שלנו, חנות הנוחות, המצלמות לא כיסו את האזור ששם הכנתה את הרכב כדי להחליף את הגלגל.
Okay.
מגיע שעות הערב, אחות של סטייסי פונה למשטרה. אומרת להם, תקשיבו, עברו 24 שעות. אני כבר מצוידת קצת במידע מתחנת המשטרה, מתחנת הדלק, אני יודעת שהיא קנתה קפה לאותו בן אדם, אני יודעת שלא ראיתי את המכונית, אני צריכה עכשיו רוצה לדווח עליה. ולאכזבת המשפחה שי, המשטרה לא ממהרת לעזור לה. כי מסתבר שלסטייסי היה היסטוריה עם החוק. למעשה בעבר היא הייתה מכורה לסמים, הם הכירו את השם שלה, והם אמרו לה את מה שתמיד אומרים, תקשיבי, היא בטוח מחפשת סמים, היא תחזור. ואחות של סטייסי אמרת להם, תקשיבו חבר'ה, זה לא המקרה. סטייסי כבר חצי שנה נקייה, היא עובדת בעבודה מסודרת, היא לגמרי לקחה אחריות על החיים שלה, היא סדרת החיים שלה, זה לא המקרה. אבל המשטרה, כאילו זה לא מעניין אותם. והיא מבינה שאין לה ברירה, והיא צריכה עכשיו לנסות למצוא את אחותה, בלי עזרת המשטרה. אז היא מגייסת את כל החברים, והם הולכים שוב לתחנת הדלק, ומחליטים לחפש ממש במעגלים מרדיוס של תחנת הדלק, ולאט לאט להתחיל לחפש את סטייסי. ובאמת, במרחק של 5 דקות נסיעה מתחנת הדלק, הם מוצאים את המכונית של סטייסי.
וואלה.
כן. עכשיו, אני יודעת שתשאל אותי, עם איזה גלגל? עם גלגל רזרבי, יש פנצ'ר? וואלה, לא יודעת, חיפשתי.
את מבטאת באופן מאוד מוזר את הגעגוע שלך אליי, בזה שאת מנסה.
אבל צדקתי, נכון? כאילו זה שאני...
אחת כן, ושתיים, תדעי שאני מסתכל, אני צופה בך תוך כדי שמדברת, ובאמת התגעגעתי.
אה, כפרה עליך. אני גם. בקיצור, הם רואים את המכונית, ובמכונית, כאילו, אני לא יודעת את המידע לגבי הגלגל, אבל הם כן שמים לב לשני דברים. דבר אחד שהם שמים לב, זה שהמושב של הנהג נלקח לאחור. עכשיו, סטייסי הייתה אישה נמוכה, מהאנשים האלה שיושבות על הגה של נוהגות, אז המשפחה אומרת, טוב, מישהו כנראה נהג ברכב, וזה לא היה סטייסי, והוא כנראה או אי או הוא, מישהו גבוה, אוקיי? דבר שני, הם מוצאים במכונית את הארנק, שהיה בו כסף מזומן, ואת הטלפון הנייד, שפשוט הבטריה שם נגמרה.
עכשיו, זה היה שביל אפר?
סליחה?
זה היה שביל אפר?
לא, לא, באחד הרחובות.
באחד הרחובות.
כן, אז עכשיו קודם כל המשפחה אומרת, רגע, התיאוריה הזאת של המשטרה היא לא הגיונית. כי נרקומן שרוצה למצוא סמים, הוא בחיים לא ישיר כסף באוטו, כאילו הוא השתמש בכסף הזה כדי לקנות סמים, משהו קרה לה. אז הם חוזרים שוב למשטרה, והם אומרים למשטרה שהם מצאו את הרכב עם הארנק וכולי, לא ממש עזר להם. בלית ברירה הם מחליטים להתחיל להפיק פליירים עם תמונה של סטייסי, ומתחילים לחלק, אתה יודע, לכל עוברי אורח, במיוחד באזור ששם נמצאה המכונית ותחנת הדלק. הם עוברים מבניין לבניין, הם דופקים על דלתות, הם שואלים אנשים, הם מחפשים בחניונים, אבל אף אחד לא ראה את סטייסי. עכשיו, באיזשהו שלב הם מגיעים לאזור
שיש... המשטרה בשלב הזה עוד לא מעורבת.
עוד לא מעורבת.
עוד לא בודקים תביעות יד ברכב.
לא בודקים כלום. עכשיו, באיזשהו שלב הם מגיעים לרחוב שיהיו שם בתים נטושים. והמשפחה מתקשרת למשטרה ואומרת, תקשיבו, אתם לא עזרתם לנו עד עכשיו, אבל יש כאן שכונה עם אזורים...
כמה זמן חלף?
זה משהו כמו יומיים, שלושה. יש כאן אזור עם בתים נטושים, אנחנו יודעים, השמועה אומרת שזה בתים שכל מיני הומלסים פלשו לבתים האלה, אנחנו מפחדים להיכנס לבתים האלה, אנחנו גם לא רוצים שישימו אותנו בהשגת גבול, בואו תבדקו לפחות אם היא נמצאת בבתים הנטושים האלה. והמשטרה אומרת להם, בחיית, היא לא בסכנת חיים, אנחנו משוכנעים שהיא מחפשת סמים, היא תחזור, תתקשרו לנו כשמצאתם אותה. והם לא מוצאים. ועובר יום, ועוד יום, ועוד יום, שי, עוברים 10 ימים,
וואו.
מהיום, שבו היא נעלמה. ואחרי 10 ימים, ב-13 בספטמבר 2016...
שי, המשטרה לא עשתה כלום.
כן, נכון. 10 ימים אחרי שהיא נעלמה, המשטרה באשלנד, אוהיו, מקבלים שוב שיחת טלפון. אבל הפעם אני רוצה להשמיע לך את השיחה.
אוקיי.
ואני כבר עכשיו אומרת, זו שיחה שהאורך שלה קצת יותר מ-20 דקות. אנחנו לא נשמע את כל ה-20 דקות, אני אשמיע לך ממש את הדקה וחצי הראשונה של השיחה. אנחנו נעצור ואנחנו נמשיך משם, בסדר?
שוט.
יאללה.
What is the address to your emergency?
By the Fourth Street Laundromat.
What is it?
Fourth Street Laundromat.
What's the problem?
I've been insulted.
What's your name? How do you spell your last name? Who abducted you?
John Green.
You said John Green?
Sean Great.
Where's he at now?
Asleep.
Where's he sleeping at?
In the bedroom.
In what bedroom?
There's two houses right by the laundry street. And it's in one of those houses.
But you're at the laundromat?
No, I'm in the bedroom with them.
What color is the house? Is it across? If I'm looking at the laundromat, which way is it?
If you're looking in the laundromat, it's one on the left of the two.
You don't know what color the house is?
No. Please hurry.
עצוב.
עצוב.
עצוב, עצוב.
עכשיו לא כל כך שומעים טוב, אז למאזינים שלנו, מי שלא קלט, מתקשרת אישה למשטרה, והיא אומרת שהיא נחטפה. שואלים אותה, אגב, אני קצת ערכתי את זה, כי היא שואלת אותה גם מה השם שלה, אבל השם שלה יש צו...
סופר סופ?
כן, אז יש כזה מין טוז, פשוט חסכתי את הטוז הזה שבהקלטה המקורית, אבל היא אומרת, מי חטף אותך? והיא מספרת...
היא נתנת את השם, כן?
כן, היא אומרת, שון גרייט חטף אותי. נכון, בבית ילו, בית נטוש ליד הזה, ואיפה הוא עכשיו, הוא ישן, איפה הוא ישן? בחדר שינה,
לידו
בחדר שינה. היא נמצאת לידו, היא מדברת בטלפון, ולידה האיש שחטף אותה. עכשיו, אני עוצר את הסיפור, ואני רוצה לספר לך על שון גרייט. בסדר? נחזור לשיחת הטלפון הזאת אחר כך.
בטח. אני, טוב, אני לא אשאלה.
אוקיי. אז שון מייקל גרייט נולד ב-8 באוגוסט 1976, נולד באוהיו, וההורים שלו היו טרי ותרזה גרייט. טרי ותרזה הכירו במועדון חשפנות, כשתרזה הייתה חשפנית, והתחילה לעבוד כחשפנית אחרי שהיא יצאה מגירושים מאוד מאוד קשים, שבה היא חוותה בעצם אלימות במשפחה, זאת אומרת, הבעל שעבר שלה הכה אותה, ומשם היא מגיעה להיות חשפנית, היא מכירה את טרי, וחצי שנה אחרי ההיכרות שלהם במועדון החשפנות הם מתחתנים, כי היא נכנסה להיריון, נולדה להם בת, ושנתיים לאחר מכן נולד שון. אוקיי, אז יש להם שני ילדים, בת ובן. שון כילד קטן היה ילד ממש רגיל, שגרתי, שאהב כדורגל וכדורסל, והוא מאוד אהב לשחק במגרש האחורי של הבית מילדי השכונה, והכל לגמרי רגיל. כשהוא מגיע לכיתה א', הוא נכנס לכיתה א', יש לו טיפה בעיות משמעת, אבל לא אפשר להגיד את זה על כל ילד, זאת אומרת לא היה איזשהו משהו מיוחד. יומיים אחרי שהוא חוגג יום הולדת 6, ההורים שלו מתגרשים. עכשיו הם מתגרשים, ושני ההורים מקבלים משמורת משותפת על שני הילדים, אבל 5 שנים לאחר מכן, כשהוא בן 11, תרזה, האימא פוגשת גבר, שהוא במקור מקנטקי, היא מתאהבת בו עד מעל הראש, היא מחליטה לעזוב את אוהיו ולעבור לגור עם הגבר בקנטקי, ולמעשה היא מוותרת על המשמורת של הבן שלה. ושני הילדים, שון ואחותו, עוברים לגור רק עם האבא, רק עם טד. כששון מגיע לגיל התיכון, הוא כזה ספורטאי והוא מאוד פופולרי, והוא מתקבל לנבחרת הבייסבול של הבית ספר. ובאחד האימונים של בנבחרת הבייסבול, הוא נפצע, הוא נופל והוא שובר את היד ולוקחים אותו לבית חולים. ובמסגרת הבדיקות בבית חולים, שעשו לו כנראה צילום או משהו כזה, אז מעבר לזה שראו שבר, גילו במקרה גידול. היה לו גידול ביד, והוא עובר ניתוח מאוד מורכב, ויש איזשהו תהליך של החלמה, והוא אז בסביבות גיל 16, הוא מגיע הביתה לבית של אבא שלו, כדי להחלים מהניתוח הגדול, והוא צולל לדיכאון. פסיכיאטר שיבדוק אותו שנים אחר כך, אמר שלמרות שבתקופה הזאת הייתה לו תדמית של נער מאושר ושמח, והוא תמיד היה מחוזר על ידי בנות, כי תמיד הוא היה החתיך הזה של השכבה, הוא באמת היה ילד, בסופו של יום הוא היה ילד דיכאוני, שסבל מהזנחה וסבל מניתוק רגשי, כנראה כתוצאה מהנטישה של אמא שלו. עכשיו, צריך להגיד, כל תקופת המחלה וההחלמה, אמא שלו לא הייתה ברקע. היא בכלל לא הייתה, היא לא ביקרה, היא לא הייתה בעניינים. כשהוא מגיע לכיתה י"ב, יש לו חברה, היא נכנסת להיריון, והיא מחליטה לשמור את התינוק. אז בעצם במהלך כיתה י"ב הוא הופך להיות אבא, ויש לו כאילו תינוק קטן, אבל שי, אין כאן סיפור אהבה. זה לא לוי דווי וציפורים וכאלה, כי ממש לקראת סוף כיתה י"ב, המשטרה עוצרת אותו, כי אותה חברה שבעצם עכשיו היא אם בנו, התלוננה עליו במשטרה, בגלל שהיא רצתה, היא עשתה לו שיחה, והיא אמרה לו שהיא רוצה לעזוב אותו, והוא נורא נורא כעס, והוא נכנס לתקף זעם, והוא הרביץ לה והכה אותה וחנק אותה, ולכן היא מתלוננת עליו במשטרה. עכשיו, הוא כמעט בן 18.
אחרי הלידה.
אחרי הלידה. הוא כמעט בן 18, המשטרה עוצרת אותו, אבל היא גם משחררת אותו, אוקיי? הוא מסיים את כיתה י"ב, ובעצם הוא מסיים את בית ספר, את התיכון, ואין לו שום כיוון, ואין לו שום הכוונה.
רגע, רק כדי להגיד, אם אני מבין נכון, אז בעצם היה לו תיק משטרתי פתוח, כולל תביעות אצבע מגיל 18?
נכון.
זאת אומרת, היה להם למה להשוות יותר
מאוחר. נכון, נכון, נכון. הוא מסיים את התיכון, הוא מתחיל להסתובב ברחובות, והוא מתחיל לגנוב. והפעם השנייה שהוא נעצר על ידי המשטרה הוא בן 19, והפעם הוא נעצר יחד עם חבר, כי באחד הלילות הם פורצים לאיזשהו בית, והם גונבים תכשיטים. הם נעצרים, אבל משתחררים בערבות.
מי משחרר?
אבא שלו.
אוקיי.
שנה לאחר מכן, שהוא בן 20, הוא שוב נעצר, אוקיי? על גם שוב בגלל פריצה וגניבה של תכשיטים, הפעם אף אחד לא משחרר אותו בערבות, הוא נידון והוא נשפט לארבע שנים בכלא. הוא נכנס לכלא, אבל שי, הוא יושב רק 7 חודשים.
איך? הוא...
כנראה בגלל התנהגות טובה ואומס של אסירים.
אומס, כי התנהגות טובה לא מורידה.
כן, כנראה אומס של, זהו, זה שוב, תלוי באיזה מקור, אני מניחה שזה באמת אומס. והוא משתחרר אחרי 7 חודשים, אבל הוא משתחרר בתנאים מגבילים. ולא לוקח, זאת אומרת, הוא לא הרבה זמן בחוץ, כי שנתיים לאחר מכן, כשהוא כבר בן 22, הוא כבר נעצר על תקיפה. מה שקורה זה שפשוט באחד הלילות הוא מחליט לפרוץ לבית של אותה חברה מהתיכון, שהיא בעצם אם בנו, שבשלב הזה יש לו כבר ילד בן 3, והוא פורץ לבית שאיפה שהיא גרה, היא גרה עם אחותה ועם הבן שלהם, וכל הלילה הוא מחכה בשקט שהבית יתעורר. וכשהבית מתעורר הוא פשוט תוקף את הבת זוג שלו לשעבר ואת אחותה, ואני לא יודעת איך, אבל הן מצליחות להימלט שלושתם, זאת אומרת, גם עם הילד שהיה עד לתקיפה.
הוא עושה את כל זה, אוקיי.
כן,
שהיה... אב השנה.
מהמם, כן, אב השנה, והיא מזיקה את המשטרה והם עוצרים אותו. עכשיו, כשהמשטרה עוצרת אותו, הם רואים שהוא יפר בעצם את תנאי השחרור שלו בפעם הקודמת, כן. והוא נכנס לכלא כדי, עכשיו, מה שהזיה זה שהוא נכנס לכלא כדי להשלים את הארבע שנים.
הוא מרצה את ה...
נכון, אבל, אז בעצם הוא משתחרר ב-2003.
רגע, אבל הוא לא קיבל עונש גם על התקיפה הזו?
לא. הוא כאילו לא יושב לעולם, הוא בעצם לא יושב בכלל על התקיפה של...
איזה דיוט, היה שודד בנק והיה מקבל את אותו דבר.
את אותה להשליט 4 שנים, נכון. עכשיו, יש משהו שצריך להגיד על שון גרייט. ולא סתם דיברנו על... כן, פחות, הוא לא גרייט. ודיברנו על זה כאילו באיך שהוא נראה. הוא תמיד היה חתיך, הוא תמיד כזה היה נראה טוב, ותמיד אומרים שבנות חזרו אחריו. ראיתי איזושהי תוכנית של דוקטור פיל.
אני מעריץ אותו.
די.
בטח, אני ראיתי לדעתי מאוד פרקים. אל תשפטי מאיה, אני שופט אותך?
לא, הכל בסדר.
הוא מדהים, אגב, אשתו בכל פרק באה לוחצת לו את היד, ואז הם יוצאים מהממה ביחד.
כן, נכון.
את רואה, אני מוכרח שראיתי באמת.
מדהים. אז ראיתי את התוכנית בגלל שהוא ריין.
את יודעת שהוא דח, היה שלב שהוא דח, הוא כבר לא יכול לעסוק בעצמו בפסיכולוגיה, כאילו יש שם אירועים, כאילו, והבן שלו, ויש שם סיפורים.
אה, באמת לא, טוב, אני לא עוד כזה,
כל אחד עם ה-OCD שלו.
אז ראיתי, צפיתי בתוכנית מכיוון שהוא ריין את אחותו, את אחות של שון גרייט, כאילו אחרי שכבר בסוף הסיפור שלנו, והיא סיפרה על שון בילדות שלו, והיא אמרה, תראה, הוא תמיד היה צ'ארמר, הוא תמיד היה קריזמטי, הוא אבל גם היה מאוד מניפולטיבי, מגיל מאוד מאוד צעיר, אבל מאז ומעולם, מאז שאני זוכרת את אח שלי, הוא תמיד ידע להגיד את המילים הנכונות, בעת הנכונה, וכאילו, הוא ממש ידע להגיד, מה להגיד, איך להגיד, מתי להגיד, לנשים, ונשים פשוט רדפו אחריו.
זאת אומרת, גם יפה וגם יודע לדבר.
יודע לדבר. עכשיו, חיפשתי כל מיני תגובות על איך תיארו אותו בתקופה הזאת, מצאתי רק תגובות של נשים, ואני רוצה שתקריא איזשהו משפט שמישהי אומרת עליו, שהיא ממש מייצג מה חשבו עליו.
שון הוא איש מקסים. כולם אוהבים אותו. הוא מסוגל להצחיק כל אחד, לשון יש עיניים כחולות וגדולות. הוא מסתכל עלייך, את מרגישה כאילו הוא רואה רק אותך. והחיוך שלו, החיוך שלו ממיס.
אוקיי, אז ככה תיארו אותו.
מי תיארה אותו ככה?
עכשיו, שון, אחת, מישהי שהייתה פעם חברה שלו, אנחנו נדבר על זה, והוא בעצם, מה שקרה, הוא פשוט הפיל נשים. זאת אומרת, או שנשים היו, הסתנברו מהמילים שלו ומהיופי שלו, או שהם פשוט בחרו לא לראות את הצד האלים שלו, אבל הוא פשוט משך אחריו. עכשיו, הוא היה מאוד מודע לזה, והוא ניצל את זה גם בהמשך. אתה יודע איזה עוד רוצח השתמש בזה? הוא מזכיר לך קצת מישהו?
דן בנדי.
בדיוק. זאת אומרת, גם הוא היה יודע לנצח, כאילו...
מוטוקר.
כן, ושון גרייט עשה את זה גם, והוא הפעיל את קסמיו על נשים, וראשונה ליפול לקסם שלו הייתה בחורה בשם אמבר. והשנה היא כבר 2011, שון בן 35, אמבר הייתה בת 28, והם נפגשים בכנסייה קטנה באוהיו. עכשיו, הם לא סתם נפגשים בכנסייה. כי למעשה לשון היו שני צדדים. מצד אחד הוא היה הצ'ארמר, הלב אבי, הנחמד, המצחיק, שכולם רצו להיות בסביבה שלו. עכשיו, הוא לא רק היה צ'ארמר נחמדי ונחמד, הוא גם היה הולך באופן קבוע לכנסייה, לא רק בימי ראשון, הוא היה משתתף בשיעורי תנ"ך, אבל מצד שני, היה לו צד מאוד 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 אלים, הוא היה פורע חוק, הוא היה מאוד ברוטלי,
וכשאמבר רואה... תגידי, כשהוא בזמנו לאם בנו, הוא גם הכה את בנו?
לא.
רק, והוא הכה את אחותה?
כן.
זאת אומרת, רק את שתיהן?
כן, הוא לא נגע בילד, אבל הילד ראה, הילד היה עד לזה.
אוקיי.
אוקיי. בקיצור, כשאמבר רואה אותו, היא ישר מספרת איך היא מתאהבת בו.
אל תרבוי, כן.
ישר ראתה איזה חתיכו וזה, והיא ניגשת אליו בכנסייה, היא לוחצת לו את היד, וארבעה חודשים, אותו מפגש מקרי בכנסייה, הם מתחתנים.
אוקיי.
עכשיו, הם מתחתנים, ואמבר בארבעה חודשים האלה, היא כאילו רואה רק את הצד האחד שלו, ואחרי החתונה היא פתאום נחשפת לצד השני שלו, לצד האלים, כי אחרי החתונה הוא פשוט מתהפך. הוא מתחיל להרביץ לה. הוא מקלל, הוא כמובן מפסיק ללכת לכנסייה, וכל פעם שהיא מהירה לו על זה שהוא לא הולך לכנסייה ולשיעורי דעת, אז הוא נכנס להתקפי זעם מאוד גדולים. היא אומרת שכל דבר קטן היה מרגיז אותו, שבאמת לא הייתה איזושהי סיבה נראית לעין, או איזשהו טריגר מהותי, שהוא לא היה צריך את זה כדי בעצם לקבל התקפי זעם, והיא נורא רצתה שהוא יחזר להיות השון שהכירה אותו לפני החתונה. אז מה היא עשתה, לדעתך? מה היא חשבה שיעזור בניסויים האלה?
כרגיל ילד.
בדיוק. אז היא נכנסת להיריון, כי היא הייתה בטוחה שאם היא תכנס להיריון, אז כאילו הכל יסתדר. אז ב-30 ביולי נכנסת, היא יולדת את הבת שלהם, זה בעצם הבת השנייה שלו. אוקיי?
הילד השני, כי יש לו בן.
נכון, נכון. בת ראשונה, הילד שני. ומספר שבועות אחרי הלידה...
הכל מסתדר.
כן, מה זה, כל כך מסתדר, שמספר שבועות אחרי הלידה, יום אחד אמבר מתעוררת בלילה, ששון רוכן עליה וחונק אותה. עכשיו, היא מספרת איך היא ראתה זעם בעיניים שלו, וממש הוא היה מאוד מאוד קרוב לחנוק אותה, ובאיזשהו...
לא, קרוב לחנוק אותה או חונק
הוא,
אותה?
הוא חנק אותה, ובאיזשהו שלב הוא משחרר את האחיזה מהצוואר, והיא הספיקה להגיד לו, שון, לזזל, מה אתה עושה? וכאילו פתאום הוא כאילו התאפס על עצמו, הוא אמר לה, כאילו, הוא הקליל את זה, כאילו, מה, את רצינית? סתם צחקתי.
טוב.
והיא לא עזבה אותו, הם אוקיי. נשארו ביחד.
היא ראתה זעם אמיתי?
היא ראתה, היא מספרת ממש, היא רואה זעם בעיניים שלו.
היא התעוררה לתוך החניקה כאילו?
היא התעוררה מהחניקה, אוקיי? והוא אמר לה, מה את רוצה ממני? כאילו, מה, כאילו, קחי את זה בקלות, כאילו, סתם צחקתי. וזה לא, כאילו, היא נשארת איתו. חודשיים לאחר מכן, היא מגלה שהוא בוגד בה. אז היא מתעמתת איתו על הבגידה.
איך היא גילתה?
אני לא יודעת.
אוקיי.
אני לא יודעת. היא מתעמתת על הבגידה, ומתחיל ריב מאוד 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 גדול, ובעקבות הריב, מי שמחליט לעזוב זה
שון, ברור.
נכון.
אני טוב.
כן, הוא מחליט לעזוב, והיא כאילו, במקום להבין שהוא בעצם מציל ככה את החיים שלה, היא מנסה להתפייס איתו. והיא אומרת לו שהיא אוהבת אותו, והיא משולחת שליחים למקום ששם הוא נמצא, כדי ממש מתחננת שהוא יחזור להיות איתה, ושהיא אוהבת אותו, ושהיא
יסלח.
כן, ושהיא תסלח לו על הבגידה והכל, אבל הוא כבר בשלב הזה, היא ממש לא מעניינת אותו, בטח הבת שלו לא מעניינת אותו, ובסופו של דבר, באוקטובר 2012, הם מתגרשים אחרי שנה וחצי של נישואים.
הוא עכשיו, חוזר אליה אחר כך?
או, יופי. אז אם אתה חשבת שהפרק של שון גרייט בחיים של אמבר הסתיים, אז לא, כי באפריל 2013 היא מוציאה צו הרחקה, כי הוא איים, הוא כל הזמן איים עליה, הוא היה מטריד אותה, הוא היה ממש סטוקר שלה.
למה? מה הוא רוצה?
הוא רצה לראות את הבת שלו. והיא לא הסכימה, בגלל שהוא היה איש מאוד מאוד אלים, לפחות קיבלה באיזשהו שלב, היא הבינה שהיא צריכה, כאילו היא צריכה להתרחק מה... היא לא הבינה בזמן האמת שהיא צריכה להתרחק מהנישואים הבאים.
היא לא ידעה לגבי העבר הפלילי שלו, נכון?
אני לא יודעת. אני לא יודעת אם היא ידעה, אבל היא כן באיזשהו שלב מקבלת שכל שהיא צריכה להרחיק אותו, שהוא איש מאוד מסוכן, והיא לא רצתה שהוא יהיה עם הבת, ואז הוא היה מתקשר למקום העבודה שלה, והוא היה אומר במקום העבודה, אם אני לא אראה את הבת שלי, אז אף אחד לא יראה את הבת, ואני ארוג אותך, והוא יהיה ברצח, ולכן הוא קיבל צו הרחקה. עכשיו, מה שעוד ראיתי, זה רישומים של בית משפט, ששתי אנשים, זאת אומרת, גם אותה חברה מכיתה י' ב' וגם אמבר, תבעו אותו על מזונות. ואז הוא פנה לבית משפט והוא אמר, איך מזונות? אני אומלס, אני לא עובד ואין לי כסף, ובגלל זה הוא באמת לא נדרש לשלם מזונות. אבל בעצם משנת 2013 עד 2016, שון גרייט היה אומלס, הוא לא עבד, הוא היה נורקומן שהשתמש בסמים על בסיס יומי, הוא היה צרכן זנות, ובעיקר, בעיקר שי, הוא ניצל נשים. הוא השתמש בקסם הזה וביכולת שלו להקסים נשים, שפשוט היו פותחות את דלת ביתן, כאילו אליו, והוא היה חי על חשבונם, הוא היה גר אצלן בבית, עד שהוא הפך להיות אלים, ואין, כן, ידעו להגיד לו תעוף מפה ברגע שהוא הפך להיות אלים.
עם כל אחת הוא נהיה אלים?
עם כולן הוא היה אלים, ובמזל, אין כולם
סלקו אותו. כמה?
אני לא יודעת, זה שוב תלוי באיזה מקור אתה מסתכל, אבל הוא בעצם בשלוש שנים האלה גר עם מספר נשים שהוא ניצל אותן, וכשהוא לא היה עם נשים, אז הוא היה פשוט פולש לבתים נטושים. עכשיו, אתה זוכר שסיפרתי לך בהתחלה על המשפחה של סטייסי, שראו בתים נטושים וזה? הוא היה גר שם בבתים האלה. במיוחד הוא מאוד אהב את הבית, שמשם הייתה שיחת הטלפון ששמענו
בהתחלה. הבית השני, הילו?
הילו, הוא נכון, מצד שמאל. והוא פשוט פלש לבית הזה, זה היה בית בלי חשמל ובלי מים, והוא התנחל שם, כאילו זה הבית שלו. עכשיו, בתקופה הזאת הוא ישב בכלא מספר חודשים על גניבה.
את מדברת, אם אני זוכר נכון את השנים, 2013-2015?
2013-2016.
לא, אבל ב-16 הוא כבר רצח.
הוא רצח ב-2016. אני רגע, אני לא רוצה שנייה לענות לך על זה, בסדר?
אוקיי, הבנתי.
ועכשיו אתה זוכר שאמרתי לך שהיה מקורות סותרים וכאלה, אז ראיתי עוד שני מקומות שהיה כתוב שבין 2013-2016 הוא התחתן שוב, נולד לו עוד ילד, כלומר יש לו שלושה ילדים, ושוב הוא התגרש בגלל אלימות. אוקיי, עכשיו אני לא יודעת אם זה נכון או לא, זה תלוי שוב באיזה מקור אתה מסתכל.
פעמיים נשוי, שלושה ילדים.
נכון. ועכשיו בעצם אנחנו חוזרים ל-2016, הגענו ל-2016, ואנחנו עכשיו חוזרים ל-13 בספטמבר 2016, לאותה שיחת טלפון ששמענו, ועכשיו אני רוצה להשמיע לך את הסוף של השיחת טלפון, אבל לפני כן, 13 בספטמבר, אבל אני רוצה להשמיע לך את הסוף של השיחת טלפון, אבל לפני כן אני רוצה להגיד משהו, אוקיי? השיחת טלפון עצמה היא מאוד מאוד ארוכה, אמרנו זה יותר מזה 20 דקות, יש בה גם השתקות ממושכות. ב-20
דקות האלה המשטרה כבר בתנועה אליהם?
כן.
אוקיי.
כן, היא מנסה לכוון את השוטרים, למעשה ב-20 דקות האלה היא מנסה לכוון את השוטרים.
לא הבנתי, השוטרים לא יכולים להקן את המספר טלפון?
לא יודעת לענות לך על זה. עכשיו,
אוקיי.
אתה חייב, שי, באמת, אני גם ממליצה למאזינים שלנו, אני אעלה את השיחה ממולאה לקבוצת הפייסבוק שלנו, חובה להקשיב לזה. אני גם אגיד לך אחר כך, אחרי שנשמע את הסוף של השיחה, מה אני חושבת על השיחת טלפון הזאת, אבל יש משהו אחד שאתה לא תשמע, אבל אני אספר לך, שבזמן שהמשטרה, השוטרת, איתה על הקו, היא מנסה לכוון את השוטרים להגיע אליה, שון מתעורר. כאילו, תחשב את הסיטואציה, היא יושבת לידו, הוא מתעורר, הוא מתיישב על קצה המיטה, הוא פותח את העיניים, והיא אומרת, שיט, שיט, הוא התעורר. וכאילו, אתה יודע, הלב שלי נופל לתחתונים ששמעתי את זה, ובאיזשהו שלב, הוא פשוט חוזר לישון, והיא ממשיכה לדבר עם המשטרה. אז עכשיו אנחנו נמשיך לשמוע את השיחת טלפון, שהיא ממש 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 כבר לקראת הסוף לכוון את המשטרה.
Can you hear anybody right now? She heard the side door open. She heard the side door open. She heard the side door open. Where'd they go? You're out. Okay, can you get to the door where you can see out? Huh? Can you get out of the house? It's locked. Are you at the door?
Yeah, I am. She's at the door.
You're on the door to the right-hand side of the house?
Yes.
She's at the door on the right side of the house. She got out of the bedroom. Is there a window there?
Yeah, I'm looking out. If they tell them to come back.
She said,
hurry, hurry.
She said to hurry up and come back.
Yeah, they can see me if they come through it.
The door is locked. No, the bedroom door had no door handle. This one, it's locked. You can't get out. Can you unlock the door at all?
Come out.
Hurry up.
Get out of here.
Where
is he?
Bedroom
sleeping.
Bedroom sleeping?
Yeah. Okay, they have her.
He went
unarmed.
Unarmed?
Yeah.
Right. האמת, צמרמורת. בסוף.
צמרמורת.
באמת, אמיתי.
עכשיו, זה כאילו אני ממש מדמיינת, היא רואה אותם דרך החלון, כן, והיא כן, רואה כן. אותם שהם הולכים לכיוון אחר, והיא אומרת כאילו, תגידי להם שיחזרו. עכשיו, יש המון ביקורת ברשת על השיחת טלפון הזאת, אני שנייה פותחת סוגריים, ואני חייבת להגיד שאני לגמרי מסכימה עם הביקורת, כי מה שקורה זה שאותה שוטרת מדברת איתה בטלפון במשך 23 דקות. היא לא אמפתית. ברור לי שהאישה הזאת נמצאת במצוקה, היא נמצאת בסכנת חיים, סבבה? והיא, קודם כל היא שואלת אותה מלא שאלות, שבעיניי הן לא רלוונטיות, כאילו היא צריכה להיות בשקט, שון לידה ישן, היא שואלת אותה מה שון לובש, מה הגובה שלו, מה צבע העיניים, מה המשקל שלו, האם הוא בא לבית, האם יש לו רכב, כאילו...
לא, רגע, לגבי רכב, רכב אם יודעת רכב, אז הם רואים את הרכב למטה, שוטרים. את זה אני יכול להבין,
בסדר? אוקיי, אבל מה זה משנה אם הוא בא לבית?
ברור שזה משנה.
למה?
כי הם תוך שניה עושים חיפוש על שון גרייט, בתוך האתר שלהם.
לא, אבל הם יודעים את השם, היא אמרה בהתחלה שפורו שון גרייט.
לא, אבל רגע, אבל כן, אבל הם לא יודעים, אם הוא בא לבית, זה אומר שזה הבית על שמו, והם יודעים לאן להיפתן הידת. אם הבית לא על שמו, אז הם לא יודעים לאן להיפתן הידת.
הבנתי, אוקיי.
זה אני יכול להבין.
סבבה.
לגבי מה הוא לובש כרגע, כשהוא ישן איתה במיטה, אגב, כנראה שקודם כל צריך להגיד לה, אם יכולה ללכת לחדר אחר, ולא לדבר את הקשור לידה.
לא, אבל יש שם קטע שאומרת לה, אבל מה קטע? תצאי. עכשיו, אם הייתי יכולה לצאת, לא הייתי מתקשרת אלייך. כאילו, היה שם חוסר, בעיניי חוסר רגישות, וגם, אתה יודע, בשום שלב היא לא אמרה, אל תדאגי, אנחנו נגיע אלייך.
תראי, אני מנהיג...
כאילו, להיות קצת אמפתית איתה.
אני מבין, אני לא שופט, ואת יודעת מה הכי חשוב? מבחן התוצאה.
נכון, זה נכון. כי הם הגיעו.
כן, הגיעו.
נכון. אז הם באמת מגיעים, והשוטרים מעירים אותו. כל הדבר הזה, הוא עדיין המשיך לישון.
היא אמרה להם שהוא ישן בסוף.
כן, הם מעירים אותו, והוא היה ערום, הם נותנים לו מכנסיים, והם לוקחים אותו לתחנת המשטרה, ובמקביל הם לוקחים כמובן את אותה, אני אקרא לה אלמונית, כי אני לא יודעת מה השם שלה, לוקחים את האלמונית לבית חולים, והשוטרים שהגיעו, מתחילים לחפש בבית, לראות מה יש בבית. עכשיו, אתה זוכר את הפרק על אנטוני סואל והזוהמה שהייתה לו בבית? אז זה לא דרגת זוהמה, אנטוני סואל, אבל כאילו יש פוטנציאל. כן, ראיתי ואני עלה, כן. אז יש שם סקיות אשפז שזרוקות, ויש רייטים.
לטובת הצופות והצופים עשו לי פרצוף כרגע.
נכון, יש מרתף. אז נגיע למרתף, הם יורדים למטה למרתף, והם מתחילים להריח ריח.
בנוח.
כן, והם רואים שם סקיות עם אשפה, והם מנסים ככה לפלס את דרכם בסקיות האשפה, והם מוצאים את הגופה של סטייסי סטנלי. אז קודם כל השוטרים מבינים שזה לא רק זירת חטיפה, זה לגמרי זירת רצח. הם קוראים לחוקרי מקרי מוות שמגיעים לקחת את הגופה של סטייסי, ואחר כך בנתיחה גם ראו שהיא נאנסה והוקטה, ובסופו של דבר היא גם נחנקה. והשוטרים אומרים, רגע, אם מצאנו את הגופה של סטייסי, אז אולי יש
עוד
גופות.
עכשיו הם יעילים, כן?
אז הם ממשיכים לעלות למעלה, והם בעצם בהתחלה לא רואים שום דבר, אבל באיזשהו שלב, אחד השוטרים אומר, הארון הזה נראה סגור מוזר, וכשהם פותחים את הארון, אז הם מוצאים את הגופה של אליזבת.
באיזה מצב הם מוצאים את הגופות?
אוקיי, שתי הגופות היו במצב של ריקבון.
ריקבון מתקדם.
תחשוב, כן, אבל עברו 10 ימים מהרצח בעצם של סטייסי, עד המציאה של הגופה, ועברו משהו כמו כמעט חודש. מהרגע שמצאו את הגופה של אליזבת. נכון? אליזבת ב-16 באוגוסט, וזה קורה ב-13 לספטמבר. והוא נלקח לתחנת המשטרה. עכשיו, שהוא נלקח לתחנת המשטרה, גם אני אעלה, יש ביוטיוב את החקירה איתו, אני אעלה את זה לקבוצת הפייסבוק שלנו. הוא יושב שם רק עם מכנסיים, בלי חולצה, אזוק. בלי חולצה? נראה משועמם למוות. כאילו זה בכלל הוא לא חלק מהסיטואציה, הוא מפעק הרבה, הוא ככה לוקח את הידיים ומתמותח לאחור וחוקר את החדר וככה, נראה די משועמם, וכשהחוקר מגיע, אז הוא קודם כל שואל אותו על אותה אלמונית, ושואל אותו איך הכרת אותה ומה הסיפור. והוא אומר, אני מכיר אותה, היא למעשה בת זוג שלי, אני אוהב אותה ואנחנו עומדים להתחתן. והוא מספר שהוא הכיר אותה במרכז קהילתי שמשמש גם כבית תמחוי, והם היו אוכלים שם ארוחות צהריים, והם היו הולכים ביחד לשיעורי דת ולטיולים, והם היו משחקים ביחד טניס, אבל בהתחלה זה הייתה רק קשר הפלטוני. עכשיו, אגב, האלמונית מספרת את אותו סיפור, כאילו זה אמת.
אין לי ספק, ידעתי.
כן, הם כאילו, ההיכרות הייתה ההיכרות הפלטונית.
מתי שהוא משתבש?
אבל בדיוק, ואז באיזשהו שלב הוא מזמין אותה לאותו בית נטוש, כי הוא אומר לה שיש לו בגדים לתת לה, שקיות של בגדים לתת, ולכן היא מגיעה איתו לאותו בית נטוש, והיא מתיישבת שם על אחת הספות, ומתחילה לקרוא בתנך, והוא כאילו מתהפך. הוא זורק את התנך ואומר לה, עכשיו את שלי, את לא של אף אחד אחר, והוא מתחיל להקות אותה. עכשיו, שי, זה קורה ב-11 לספטמבר, השיחת טלפון הייתה ב-13 לספטמבר, הוא החזיק אותה במשך יומיים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים של מה שהוא עשה לה, זה מזעזע, הוא כמובן אנס אותה, הוא ממש התעלל בה במשך היומיים האלה, לפני שהיא הרימה את הטלפון. גם היא שואלת אותה, את פצועה בשיחת טלפון, אז היא אמרה, עכשיו אני כבר לא.
וואו.
כן, זה לגבי האלמונית, אבל הוא ממשיך לדבר, כי הוא גם מבין שכבר מצאו את הגופות של סטייסי ושל אליזבט. ולגבי אליזבט, הוא אומר, אני הכרתי אותה, כי גם היא הייתה הולכת לאותו בית תמחוי, המרכז הקהילתי הזה ששימש כבית תמחוי, ואני ידעתי שהיא מתמודדת עם מחלות נפש, ואני ידעתי שהיא בדיכאון, ובאותו יום שהיא נעלמה, אחרי שהיא הייתה בוולמרט, אני ראיתי אותה במקרה ברחוב. והאמת, זה היה רצח מתוך חמלה. כי אני ידעתי שהיא רוצה למות. אז הוא אמר, אני ידעתי שהיא סובלת מדיכאון, אני יודע שהיא רצתה למות, ובעצם עזרתי לה עכשיו, היא מתה, אי אפשר לשאול אותה אם זה נכון או לא, אני משערת שזה בולשיט. כאילו, שהוא סתם עשה את זה.
אוקיי.
לגבי האישה, סטייסי, עם הפנצ'ר, הוא מספר, אני לא הכרתי אותה, ראיתי אותה בתחנת דלק, החלפתי לגלגל כי רציתי להיות נחמד ולהחליף לגלגל. אבל היא כל כך שמחה שהחלפתי גלגל, היא אפילו קנתה לי קפה, שהייתי משוכנע שהיא זונה שעושה מניפולציות על גברים, אז רציתי להחזיר לה. אתה מבין, שי?
אני נמנע מלכלל בשידור.
והוא פשוט הפעיל עליה את הקסמים הגבריים שלו, והוא הצליח לשכנע אותה להגיע אליו הביתה, ושם כמובן ישר הוא תקף אותה, ואנס אותה וחנק אותה. אבל שי, הוא ממשיך לדבר. הוא רצח עוד 3 נשים,
וואלה.
חוץ מאליזבט וסטייסי.
כולם ב-15-16?
לא. הרצח הראשון שלו היה בכלל ב-2006.
וואלה.
כן, כשהוא היה בן 30. 30. כשהוא היה ב-2006, המשטרה מוצאת גופה של אישה ביער, ולקח למשטרה 9 שנים עד 2015, לזהות בכלל את הגופה, רק אחרי שהתקבלה איזושהי בדיקת DNA. והם גילו שהאישה הזאת היא הגופה שייכת לאישה בשם דיינה. עכשיו, כשהוא היה ב-2006, הוא היה בן 30, והוא גר אצל אימא שלו, כי אימא שלו באיזשהו שלב חוזרת להיות איתו בקשר, והיא חוזרת לגור באוהיו, באשלנד, והוא גר אצלה בבית. אותה בחורה, דיינה, עבדה במחירות דור טו דור, היא מכרה מגזינים, ולרוע המזלה היא מגיעה לבית של אימא של שון, והיא מוכרת לה מנוי, ואימא שלה קונה את המנוי. לא יודעת למה, אבל בסופו של דבר המגזינים לא מגיעים בדואר. וכמה חודשים אחר כך הוא רואה אותה במקרה ברחוב, והוא נזכר שהיא זאת שמכרה את המנוי של המגזינים, והמגזינים לא הגיעו, ולכן הוא החליט לעקוב אחריה, וכשהוא מצא את ההזדמנות, הוא פשוט חטף אותה, והוא רצח אותה ביער, בגלל העניין של המגזינים. הרצח השני שלו, אחר כך 9 שנים הוא לא רצח. הרצח השני שלו היה בעצם שנה לפני שהוא נעצר, ב-2015. הוא רצח זונה, בגלל שהיא גנבה ממנו 4 דולר.
מה זאת אומרת?
היא גנבה ממנו 4 דולר, ולכן הוא רצח אותה.
הם היו ביחד והוא חשב...
הוא צריך שירותי זנות, והוא אומר שהיה לו בכיס 4 דולר, והיא לקחה את זה, גנבה, אז ולכן הוא רצח, הוא חנק אותה.
אוקיי.
והרצח השלישי הנוסף התרחש ממש חודשיים לפני הרצח של אליזבט. פה כבר היה מדובר בבת זוג, אישה בשם קנדיס, שנפלה לקסמים שלו ופתחה לו את הדלת, והוא גר אצלה, ובאיזשהו שלב היא גם עשתה סמים, והוא חונק אותה גם. עכשיו, הוא חונק אותה והוא משאיר את הבית שלה בבית נטוש, סליחה, הוא משאיר את הגופה שלה בבית נטוש, והוא מצית את הבית הנטוש. עכשיו, כשהמחבאים שהגיעו לבית הנטוש, הם ידעו שהוא בית נטוש, הם אפילו לא בדקו אם יש גופה. עכשיו, בגלל שהיא עצמה, קנדיס, גם עשתה סמים, המשפחה גם לא חשבה שקרה לה משהו, כי חשבו שהיא כאילו בעולם שלה. עכשיו, בשורה התחתונה, מה שקורה, זה שהוא נשפט, והוא טען שבעצם הנשים האלה היו כבר מתות. כלומר,
אוקיי, ברור.
כן, כאילו הגוף שלהם, הפיזי שלהם היה עדיין חי,
הוא סלט טובה.
כן, לא, הוא כאילו אמר המוח שלהם היה מת, אבל הפיזיות, הגוף שלהם עדיין היה חי. עכשיו, עורכי דין שלו מאוד השתמשו באמירה הזאת כדי לנסות לטעון לאי שפיות, אבל...
אין פה שפיות.
מה?
אין פה שפיות.
לא, ברור שלא. כולם, גם הפסיכיאטר של בית מטעם בית המשפט, הוא אמר, הוא לגמרי קשיר לעמוד לדין. הוא ישב וכתב מכתבים לחדשות, על זה שהגוף, ההבדל בין הגוף למוח וכולי. שורה תחתונה, במאי 2018, הוא מקבל גזר דין מוות. והיום הוא יושב בכלא ומחכה...
למימוש גזר דין?
למגזור, כן.
מגיע לו.
ברור. ברור. אז זה הסיפור שלנו היום, לשון גרייט.
את יודעת לבוא ולהגיד, כאילו עם כל אחת מהאנשים האלו זה טריגר שפתאום קפץ. או לפחות עם חלקן.
לא יודעת מה הטריגר.
אבל יש טריגר, זאת אומרת, היא ישנה ופתאום יש לו פליפ, ואז הוא חונק אותה, ואגב, אז הוא יוצא מהטריגר.
אני לא יודעת מה הטריגר. אולי אני אעלה את הדוקטור פיל.
פיל.
אפרופו, הוא גם ראיין את אמבר. אז היא ממש מדברת איך הכל כאילו היה מאוד, איך היא הלכה ממש על ביצים לידו, כי היא אף פעם לא ידעה מה ידליק אותו.
אז בעצם יש שלושה ילדים לרוצח סדרתי בעולם?
או שלושה או שניים, אנחנו לא יודעים, כאילו אני לא בטוחה אם זה שלושה או שניים. כן, הוא הטד בנדי המודרני.
כן, פחות חכם.
כן, אבל להשתמש באותם טכניקות, כאילו הוא ידע שיש לו, שהוא עושה את זה לנשים. והם נפלו בזה. בוא, גם אני נפלתי בזה, בגלל זה עשינו סלב פרק, כי חשבתי שהוא חתיך.
לא, מאיה, את לא נפלת בזה.
לא, כאילו, אתה יודע. כאילו, הבנת למה אני מתכוונת.
תחשבי אם היה מנצל את היכולת הוורבלית שלו ואת הלוק שלו לדברים אחרים.
נכון. זהו.
כן.
זה הפרק של היום. נהנית?
זה אותו ספיק.
אותו, אוקיי.
עד הפעם הבאה.
עד הפעם הבאה. תודה, שי. אני גם מאוד. תודה שהקשבת.
תודה שסיפרת.
ביי.
הפרק הוקלט באולפני רדיו 5 Live, הרדיו הדיגיטלי מבית מימון ישיר. 5live.co.il